וקרקע יש לו, אם היתומים גבו קרקע בחוב אביהם, אז זה כן יחשב מוחזק, והבחור ייקח פי שניים. ובמעות, מכיוון שאין שיעבוד ואין שיעבוד נכסים, במעות, במטלטלין, השם לא הייתי אומר שיש דין מוחזק. אז היום נצטרך להבין שיטת רב נחמן, וכמובן ברב נחמן יש לגשת משתי זוויות. או חידוש בדין חוב ודין הלוואה, כי יש איזו נימה בהלוואה שלא חשבנו עליה, והגילוי הגדול בבבא בתרא זה חידוש בדין הלוואה, או לא חידוש בדין הלוואה, אלא חידוש במה? בדין מוחזק. מה נחשב מוחזק אצל בחור? כי כאן יש לנו אי התאמה. פתאום היורשים גובים מעות, בדרך כלל מעות אין שיעבוד, לובש שמוכר מטלטלין, מעות מטלטלין, היום נשווה מעות ומטלטלין, לובש שמוכר מעות מקף מטלטלין ללוקח, המעות אינו גובה מהלוקח, אז אין משהו מיוחד במעות, אז מה זה מעות? אז צריכים לשנות משהו, לשנות את הפרספקטיבה שלנו על מעות, או לשנות הגדר של מוחזק. זה מה שיקרה היום. נלך באחד משני הכיוונים. מחר כבר יהיה לנו עבודה יותר מוכרת, שיטת רבה, קרקע, דווקא מחר נתאמץ להוכיח למה שיטת רבה לא מתקבלת. מה הדחייה של רבה? מחר נעסוק הרבה מה הדחייה של רבה, וכמובן נעסוק בגמר בבא בתרא ק"ה עמוד ב'. זה בעצם המגמה שלנו היום, להבין שיטת רב נחמן. שלב שני, מה קושיית אביי? כמובן קושיית אביי נעוצה בדין הזה, שלא רק שהבחור לוקח פי שניים מחוב שגבו יתומים, אלא גם המלווה גובה מחוב שגבו יתומים. יש כאן משוואה בין יכולת הבחור לקחת פי שניים בחוב שגבו היורשים אחרי מיטת אבא, לבין יכולת המלווה של אבא לקחת פי שניים מחוב שגבו היתומים, וזאת הקושייה הגדולה של אביי, מה הקושייה? ושלב שלישי, מה המסקנה? מה סובר רב נחמן למסקנה? מה סוברים בני מרב למסקנה? אנחנו נצטרך להתייחס לשאלה הזאת בשלושה שלבים. שלב ראשון, מה בעצם הסברה? שלב שני, מה הקושיה של הבעיה? שלב שלישי, מה המסקנה? בכל שלב ניפגש עם חידושים עצומים, גם בקשר להלוואה וגם בקשר לדין מוחזק. אוקיי, אז בואו נפתח את הרשב"ם כאן. איך להבין את הדין הבסיסי, איך לעשות כאן סדר, איך להבין את הדין הבסיסי של רב נחמן. מה מייחד מעות? למה מעות נחשבות מוחזק? אז יש ביטוי, לפני שנגיע לרשב"ם עצמו, יש ביטוי לא ברב נחמן, אלא ברבה, ביטוי מאוד 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 פרובוקטיבי. מישהו שם לב לביטוי מאוד מאוד פרובוקטיבי פה? אוקיי, okay, כשרבא דוחה את רב נחמן, רבא טוען בקוף חף דלת עמוד בית, הרשב"ם האחרון על העמוד, גבו מאות אין לו, כאן רבא דוחה את רב נחמן, במאות אין פי שניים, גביית מאות אינה נחשבת מוחזק. למה? דמלווה להוצאה ניתנה. כי כשהמלווה נותן כסף ולא, ונותן לו להוציא את הכסף, זה לא פיקדון. ופיקדון, אדם נותן פיקדון ביד החבר, והפיקדון נשאר בעין, והפיקדון נשאר פחות או יותר בשוטה מפקיד. מלווה להוצאה ניתנה. הלווה מוציא את הכסף, הכסף לא בעין, אין כאן בעלות על אותם שטרות שהמלווה נתן ללווה. מלווה להוצאה ניתנה. האם מזה יש לדייק שלפי רב נחמן הדין מוחזק במעות שרב נחמן בניגוד לרבא סובר מלווה לאו להוצאה ניתנה? יש בגמרא בקידושין מחלוקת תנאים בדף מ"ז עמוד ב', האם מלווה להוצאה ניתנה או מלווה לאו להוצאה ניתנה? הנפקא מינה, אם המלווה יקדש אישה עם כספי המלווה, הכספים המקוריים, השטרות שהוא מסר ללווה. לפי רוב רובם של הראשונים, המחלוקת מלווה להוצאה ניתנה, או מלווה לאו להוצאה ניתנה, זה לפני שהלווה התחיל להוציא את הכסף. אני מסרתי ליעקב 200 שקל, טרם הוצאת את הכסף, האם הכספים שמסרתי לך הם בגדר פיקדון עד שאתה מוציא אותם? הלוואה זה סוג של פיקדון שהופך להיות הלוואה. או שברגע שהלווה מקבל את הכסף, איך שאנחנו מסתכלים מהלוואה, הוא קונה את הכסף וכבר אין קניין למלווה באותם כספים. אז יש מחלוקת בגמרא, בקידושין שלפי רוב ראשונים, למען דיאמה מלוולוצה ניתנה משעה שהלווה מקבל את הכסף, הם שלו ואין שום קניין למלווה באותם כספים. יש לו חוב מופשט, אבל אין לו קניין באותם שטרות. ומילא המלווה שיקדש אישה באותם שטרות, היא לא מקודשת, שיקדיש אותם. מנדיה ממלווה לאו לא צריך ניתנה, אז עד כל עוד שיש את הכספים המקוריים ביד הלווה, אז זה עדיין קנוי למלווה, זה הכספים שלו, עד שהלווה מחליט להוציא אותם. בסדר, אבל כאן מדובר בסוגיה שלנו, שהלווה של אותו מת כבר הוציא את הכסף. אז להגיד שגביית כספים אחרים על ידי היתומים נחשבים מוחזק, בגלל שמלווה לאו לא צריך ניתנה, מאוד 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 סביר. יש שרוצים להגיד משהו דחוק ברשב"ם, יש שיטת רש"י, אבל זהו קימתא והוקימתא, אני לא רוצה להיכנס. הפשטות כאן לא נעזר. אני יודע שכמה מכם בסדר יתרו את הביטוי הזה. לא נעזר ביסוד מלווה לאו להוצאה ניתנה. הביטוי מאוד מפתה ומאוד מתאים עקרוני לסוגייתנו, שהכספים המקוריים שהמלווה, שהאבא כאן, האבא שנפטר, נתן ללווה שלו, הם עדיין ברשותו, ואז כשהלווה של אותו אבא שמת מחזיר ליתומים, הוא מחזיר דבר שהיה ברשות האבא כל הזמן, זה רבותיי, לא נכון. אנחנו פוסקים, מלווה לצה ניתנה, מהרגע שהלווה משתמש בכספים שהוא קיבל מהמלווה, אז כבר אין קניין למלווה על אותם שטרות. אותם שטרות, אותם כספים, אותם מטבעות הלכו לאיזשהו מקום, והלווה חייב למלווה איזה חוב. אז הלווה חייב לאבא. כאן, יפה שלנו, אבא מת בקבר, הנה אבא, יש בחור שרוצה לקחת פי שניים, מול הפשוטים, צריכים להחליט אם זה מוחזק. או ראוי, יש נכסים שבאים מהלווה, אם משלמים עם כספים, אם משלמים עם שקלים, אז אומרים שזה מוחזק, אבל זה שקלים שהלווה קיבל בבנק ביום הפירעון, זה לא שקלים שהיו ברשות האבא מזמן, כל הדין שמלווה אליו לא צריך ניתנה, זה דין מאוד 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 ספציפי בקידושין. כמובן רבא, כשהוא דוחה את רב נחמן, אומר כמובן, יש המון בעיות בשיטה שלך. כי מלווה לא צריך ניתנה, אותם כספים שהלווה קיבל אז, הם כבר הוצאו, אין למלווה, לאבא, קניינים על אותם כספים, ממילא, למה אתה רב נחמן מגדיר? זאת אומרת, רבא בצדק מביא מלווה להוצאה ניתנה. שאל תגיד לי שתשלום מאוד נחשב מוחזק. המאוד שמלווה נתן לו והוצאו לפני 20 שנה. עכשיו הוא משלם שטרות חדשים, שהוא קיבל שהוא התפיס במרתף שלו. כן, וזה יפה. עכשיו הוא משלם את השקלים שלו. השקלים שהוא קיבל, הלכו למקום אחר. השקלים שהוא נותן עכשיו, הם חדשים. מלווה לא צריך ניתנה. זה שרבא דוחה את רב נחמן, בסדר, מלווה לא צריך ניתנה. אבל מאוד 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 קשה לבסס שיטת רב נחמן והמיוחדיות של מאות על המוסר של מאות. יש שיטת רש"י מאוד מיוחדת בקידושין, אבל כרגע ככה אנחנו נתקדם. ממילא אנחנו נשארים עם בעיה. למה? לווה. שמשלם לנפטר, ליתומים, מאות, למה אותם מאות שנכנסים נחשבות מוחזק? אז כדי לפתור את זה צריכים לבדוק את דברי הרשב"ם ברב נחמן עצמו. איזה מילים חשובות הרשב"ם מביא כאן בשיטת רב נחמן? נו, איזה מילים חשובות? הוא לא מסכים שיבוד. שורה ראשונה רחבה ברשב"ם. שוב פעם, התייחסות הרשב"ם לרב נחמן עצמו. לא לרבא שדוחה את רב נחמן, האם מדייקים ממה שרבא דוחה את רב נחמן, מה סבר רב נחמן? זה דיוק קשה. שורה רחבה ראשונה. כאן הרשב"ם מתייחס לרב נחמן, אבל גבו מאות יש לו. הנה, זה הביטוי של רב נחמן. גבו מאות יש לו. שרי מאות הלווהו, ובמאות חשבין עליהם מוחזק. אין הרבה חומר פה ברשב"ם, נדייק ברשב"ם משני הכיוונים, אבל מאות הלווהו, מכיוון שהמלווה נתן לו מאות, האבא נתן ללווה בשעתו מאות, חשבין עלי מוחזק. עכשיו פעם קשה לדעת מוחזק זה ביטוי, למה זה מוחזק, מה זה מוחזק? אז עדיין צריכים להבין מה המיוחדיות של מאות. למה כשהלווה משלם ליתומים מאות, המאות האלו שנכנסות לרשות האבא הנפטר נחשבות מוחזק. אז תוספות מפתחים את המושג, ולתוספות יש לחץ. מה הלחץ על התוספות כאן? איזה גמרא לוחצת על תוספות? בבא קמא. בואו נפתח בבא קמא, פשוט כדי ללכת צעד צעד. בבבא קמא, מם בייז עמוד בייז, הגמרא מביאה ברייתא. בקיצור נמרץ, מי שמזיק את האישה והאישה מתה, הבעל אינו יורש את נזק צער מבאר שבע, הוא לא יורש את התשלומים שלה. ליורשיה. למטה דף מ"ב, זה מבית, כדאי להסתכל, היכה את האישה ויציא ילדיה, נותן נזק וצער לאישה, נשכח עכשיו מדמי ולדות, זה במיוחד. אין האישה נותנת ליורשיה. הבעל לא יורש, שואל את הגמרא, למה הבעל לא יורש את התשלומים האלה? למה מת האישה ליורשיה? אז הדרך היחידה לפתור זה, בעל שגירש את אשתו, הוא לא זכאי לרשת אותה אחרי גירושין. שואל את הגמרא, למה אתה צריך חוקים שבעל גרוש, אישה גרושה, להגיד שלפי רב נחמן, מדובר שהמזיק שילם בקרקע. ברגע שהמזיק שילם בקרקע, לפי רב נחמן, תשלומי קרקע נחשבים ראוי, ואין הבעל יורש אשתו בראוי, אז אם אותו אדם, אותו מזיק ישלם קרקע, התשלום יחשב ראוי, והבעל לא יירש. למה אני צריך להגיע לו, הוקים את הרחוקה, שפשוט יש את אשתו, מדבר במזיק ששילם קרקע, ידוע שמזיק משלם קרקע, מי תפסדר, מי תפקר מי שואלים. שואלת הגמרא, ונוקמה לרבא ולרב נחמן, יון שגבו קרקע, שואל את הסבות. הרי חשבנו שהדין הזה, שדווקא קרקע נחשב ראוי לפי רב נחמן. שוב פעם, להזכירכם, אני יודע שזו סוגיה קשה. היום אנחנו עוסקים ברב נחמן, קרקע זה ראוי, מאות זה מוחזק. היום אנחנו עוסקים רק, אך ורק בשיטת רב נחמן. מחר נעסוק ברב, להפך. אז למה הברייתא צריכה, הגמרא נותנת אוקימתא, שהברייתא עוסקת בבעל שגירש את אשתו, נגיד שלפי רב נחמן הבעל שילם בקרקע. אם המזיק היה משלם במאות, הוא לרב נחמן, מאות זה כבר מוחזק. כיוון שהתשלום הזה יחשב מוחזק, הבעל יורש את אשתו, ואז אין לי מנוס אלא להבין את הברייתא שאומר שהבעל לא יורש, נגיד שזה בעל גרוש. אבל בואו נגיד שהברייתא עוסקת במזיק שמשלם קרקע. מזיק שמשלם קרקע זה ראוי, וזאת הסיבה שהבעל לא יורש ויורשי האיש שמקבלים. שואלים את הסבות פה, גבו מאות. ולרב נחמן, דיבר מסלול גבו מאות בדף קוף חף דלת המבט. דהד אמר הכה, שורה שנייה, כאן השורה החשובה לתוספות. דהד אמר הכה, גבו מאות יש לו, הבי מוחזק, כל הכוח של מאות, שורה שלישית, היינו משום, דמאות יהיב, מאות שקיל. כי מדובר בהלוואה בסוגייתנו. והמלווה, האבא, נתן כסף, אז הוא גם רוצה כסף. זה די מיוחד בהלוואה, לא בסתם חוב. אבל התם גבי נזק, זה לא יאהב מודו. מוד רב נחמן לגבו מאוד נמי עבירוי. כל הדין המיוחד שדווקא מאוד נחשבות מוחזק, כי בהלוואה המלווה נתן מאוד ורוצה מאוד, אז דווקא מאוד נחשב מוחזק ולא קרקע. אבל שם זה לא לווה שמשלם, מי משלם מבבא קמא, לא לווה, אלא מזיק. כשמזיק משלם, אין לחלק בין מאות לבין קרקע, לא ברור אם שניהם יהיו מוחזקים, שום דבר לא יהיה מוחזק, תוספות לכם בכיוון אחד. אבל כל הבדל שדווקא תשלום מאות נחשב מוחזק ולא תשלום קרקע, זה רק בחוב, כי המלווה והאבא נתן כסף, אז הוא רוצה כסף. ובכל זאת, הגמרא חושבת שכמו בהלוואה לרב נחמן, תשלום מאות נחשב מוחזק ותשלום קרקע נחשב ראוי, גם בתשלומי נזק. אם לאחר מיתת האישה, המזיק משלם מאות, אז זה נחשב מוחזק והבעל יכול לרשת. אם המזיק משלם קרקע, זה נחשב ראוי, והבעל של אישה לא יורש, כי אין הבעל יורש אשתו בראוי ומוחזק. ממילא, לפי התוספות, ההבדל הזה לפי רב נחמן בין מאות לבין קרקע לא קשור בכלל מה כן נמסר, מה לא נמסר. תוספות אומרים, אלא נראה, תוספות חשוב, סוף התוספות, דתיימא דרב נחמן דאמר גב ומו. הנה, יש לנו בשר, צריכים לחפש את הבשר בסוגיה. אם בשר ברב ישבם, יש מילים קצרות, יש כאן בשר בתוספות. אבל נראה תיימא דרב נחמן דאמר גב ומו, משום דדרך בעל חוב, כל מי שחייב לחברו, דרך, מילה חשובה, לפרוע מאוס ולא קרקע. הרי מוחזק, ואז זה הופך מאוד למוחזק, מוחזק זה סתם ביטוי, מוחזק אני לא יודע מה הכוונה. בגב ומאות, משום דסמיכי עליהו, רוב האנשים שאמורים לקבל תשלום, מצפים לכסף, סומכים על כסף. רוב התשלומים זה כסף. גם לויבה משלם כסף מן הסתם, גם מזיק משלם כסף מן הסתם. מצד שני של המתרס, מצד שני של הגושבה, מצד שני של הגושבה, אדם מצפה לכסף. אם נראיין אדם שאמור לקבל כסף, מה אתה מצפה לקבל? מות. קרקע בסדר, יש סיכוי שנקבל קרקע, אבל הסתברות, הסיכויים, שאני מקבל מאות. סמיכי עליהו. כאן כמובן הכוונה היא, רק כי מי שמבין קצת, לא שסומך דעת עליו, הגמרא אומרת הרבה פעם שעיקר סמיכות דעת על הקרקע. זאת אומרת, יש שני סוגי סמיכות דעת. ציפייה וביטחון. אני מצפה לכסף. הקרקע נותן לי עריבות וביטחון שאי אפשר לבריח את הקרקע. כסף אפשר לבריח. אבל הציפייה הראשית, כן? אני חושב שזה יקרה, ויש לי גם כן עריבות וביטוח אם משהו לא יקרה. אז אדם בדרך כלל סומך דעתו על קבלת כסף. גם מלווה, גם נזק. שאלו אותם, מה תקבלו? כסף. שוב פעם, המילים החשובות, שורה שלישית, דרך בעל חוב לפרוע בחובה מאות. מדלג על המילים הסתמיות, משום דסמיכה עליו. אבל קרקע, אין דרך קרקע ליתן בחובם, לא סמכי עלה. אוקיי? ההבדל בין מאות לבין קרקע, מה התכונה? מאות? דרך. קרקע? לא דרך. מכיוון שדרך לשלם במאות, איזה השלכה יש במאות? יש מה? מה בסופו של דבר? מה עיקר? מה? מה מוביל למוחזק? מה מגדיר את זה כמוחזק? מכיוון שדרך בני אדם לשלם מאות? מה המילה החשובה בתוספות? סומכי. סמיכי. אוקיי? זאת אומרת, עובדה, השלכה, גדר. עובדה, זה דרך. השלכה, סמיכי, גדר, מוחזק. זה במאות. קרקע, לאו דרך. לא סמיכי. לא נחשב מוחזק. לפי התוספות זה חידוש בגדר הלוואה או חידוש בדין מוחזק. זה ברור בתוספות. הדין שלפי רב נחמן, תשלום מאות נחשב מוחזק ותשלום קרקע לא נחשב מוחזק. הבנתי הלוואה בדרך אחרת או הבנתי דין מוחזק בדרך אחרת? מוחזק. ברור לפי התוספות, כי זה לא דין בהלוואה, זה דין בהלוואה, זה דין תשלום נזק. ואז לפי התוספות, ההבנה הפשוטה בתוספות, מוחזק לא מוגדר. מוחזק מוגדר. הייתי חושב שאיזה נכסים נחשבים מוחזק ויש לבחור פי שניים איזה נכסים? תחת ידו, קניין חלקי, אחוזים, תפיסה ממונית, מוחזקות. התשובה של רב נחמני, מה נחשב מוחזק? לא נכסים שהיה לאבא קניין בהם ומחזקות בהם ותפיסה בהם אלא מה? כן, סביר שתקבל. מזכיר לנו איזה שיטה? איזה שיטה בתנאים? רבי. רבי חילק בין מה למה? שבח עד... שבח עד בידיים. הרי שבח זה לא תחת יד אדם. אולי בדיק להביא עלים אני רואה את כל הזה כיבוי הדקל. אבל שבחים שבאים אחר כך, ולדות, דמי שכירות, זה לא תחת, אין לאדם קניין בהם, ובכל זאת לפי רבי, הם נחשבים מוחזק, ויש לבחור פי שניים, כי השבחים שיבואו בממילא, הם שבחים סבירים. השכירות יבואו ממילא, הולדות יולדו ממילא. אז כאן יש משהו פחות קיצוני, רבי דיבר על שבחים, רב נחמן לפי בני מרבה, מדבר על גביית מאות. תשאלו רוב האנשים בשוק, מה, אדם, לפני שהוא מת, שואלים אותו על מיטתו, הרי יש לך חובות, מה תקבלו, כן? יש את הצחוק הגדול שישראלי זכה בפייס, וזכה ב10 מיליון דולר. אז שאלו אותו, מה תעשה עם 10 מיליון הדולר? הוא אומר, אני אשלם לבעלי חוב שלי, אני אשלם את כל החובות. הוא אומר, מה לגבי החלק השני? הוא אומר, הם יצטרכו לחכות. החלק השני של החובות שלי, החלק השני של הכסף. יצטרכו לחכות, כן, חובות. אז שואלים את האדם על מיטתו, מה תקבל? איזה נכסים אתה רואה כשלך? לאיזה נכסים יש השתייכות? מה לשון הפסוק? הפסוק לא מדבר במונח של תחת ידו. לאיזה דברים יש לבחור פי שניים? כל אשר יימצא לו. הגדר של מצוי זה דברים שיש לנפטר השתייכות להם. קשר, שייכות, חושב עליהם, חושב שהוא יקבל אותם, צפוי, הוא כבר חושב עליהם. כשאדם מת, הוא חושב, הנה, יש לי חובות ואני אמור לקבל את הכספים. הוא לא חושב על קרקע, לא. הוא חושב על כספים. ולפי התוספות, החידוש הוא שהדין הזה שייך לא רק בלויבה, במלווה שנתן כסף, אז הוא רוצה כסף, אלא כל אדם צופה לכסף. גם את האישה שהיא ניזק או ניזקת בגמר בבא קמא, גם היא צופה לכסף, וגם שם נחשב מוחזק במעות ולא בקרקע. ככה חושבים את התוספות, זאת אומרת, לפי תוספות, רב נחמן טוען שמעות צפוי, קרקע לא צפוי, זה בעברית מודרנית, בלשון התוספות, לא סמיכי, ואז לפי התוספות, שינינו את הגדר של מוחזק. ככה הטוענים התוספות. ראשונים אחרים הולכים בכיוון אחר. בואו נקרא את הריטב"א, אחר כך אם יש זמן נחזור לרשב"א. נתתי לכם דף, לכולכם יש דף, דף שחלקתי עם יעקב, הנה. אוקיי, הנה. ריטב"א פה, באמצע עמוד, פרש רבי שמואל, שימו לב, הוא מכניס לתוך הרשב"ם, הוא לא חולק על הרשב"ם, הוא רואה את מה שיגיד כשיטת הרשב"ם. דכיוון דאבוהון מאוס יאיב ומאוס שקל חשבין עלי כמוחזקים ביד האב. אוקיי, קצת שונה מרשב"ם, רשב"ם אמר מוחזק, הוא אמר מוחזקים ביד האב. אבל בואו נדייק בשיטתו. פרש לפרושו. דכיוון דמלווה זוזי ממש עוזף, דייתו במאות, ועל דעת כן יורדים שניהם. כל העסקה של הלוואה מעוגנת במאות. וכאן הוא מביא גמרא בכתובה, דין מיוחד בהלוואה. בני כן כופין את הלווה לפרוע במאות כל זמן שיש לו מאות. אם יש לו לווה מאות, הוא חייב לשלם מאות, ואפילו הוא העביר את מאותיו לאיזה גוי, להבריח את מאותיו באיזה חשבון בנק בקריביאן, אז מחייבים אותו להחזיר את המאות ולשלם מאות. לא נותנים לו לשלם קרקע אם יש לו מאות אפילו שהוא תלה במישהו אחר. ולפיכך, כשפורע במאות, עומד בתנאו וחשוב פיראון. וכל שפורע בקרקע, אינו אלא כמוכר לו אתה קרקע במאותיו. וואו. איזה מילים לא מופיעות ברתבה? סמיכי. לא מעניין הרתבה סמיכי ולא סמיכי. מה ההבדל בין מאות לבין קרקע לפי הרתבה? מה המילים החשובות? מאות נחשב, קרקע נחשב, מאות נחשב, פירעון. קרקע נחשב, לא פירעון אלא, מאחר. יעקב, אתה חייב לי כסף, לא יכולת לפרוע את החוב, תן לי את הקרקע שלך, אני אקנה את הקרקע שלך בחוב שאתה חייב לי. עסקה נוספת. פירעון החוב זה כסף. מי שלא נותן כסף, לא פורע את החוב. גישה לגמרי אחרת מהתוספות. מקצה לקצה. והתוספות, לא מעניין אותי, גדר החוב, לא גדר החוב, כן פרעון. אני נכנס לעולם הפסיכולוגי של המלווה. מה המלווה, וגם אני זעק בבקמה, למה הם מצפים? מצפים לכסף, וזה הופך את הכסף שנכנס למחזק. דבר לא צפוי שנכנס, זה ראוי. אתה רק כותבת מי ימצא לו. אני לא מודד ימצא ולא ימצא לפי מדדים כספיים. אני מודד אותם לפי מדדים פסיכולוגיים השתייכותיים. איך אדם משתייך? טוען הרדבה משום מה, ונצטרך לאבד את זה. אם הכסף נכנס, זה פירעון. אם הקרקע נכנס, זה לא פירעון. זה קנייה חדשה. לפי הרדבה, המונחים הם, זה לפי התוספות, לפי הרדבה, הרדבה מביא את זה בשם הרשב"ם, כך הוא מבין את הרשב"ם. לפי הרדבה, קרקע זה מכירה אחרת. הלוי ומוכר למלווה. מה עוד זה פירעון? אבל עדיין יש פער. למה בפירעון זה נחשב מוחזק? אוקיי, יפה. הרדבה מסר חידוש יפה בדין הלוואה. כשאדם משלם מאות, זה נחשב פירעון. למה מה אני יודע? אדם לוקח נדר שאני לא אוכל לחם עד שאני פורע את החוב. אז אם הוא נותן מאות, הוא פרע. אם הוא נתן קרקע, הוא לא פרע, הוא מכר את הקרקע שלו בגין החוב. אז אולי אסור לו, כי לא קיים את צנעו, לא קיים את שמותו. אבל זה שאני מגדיר מאות כפירעון, וקרקע לא נחשב פירעון, למה מאוד נחשבות מוחזק? כשאדם מתעקי עכשיו, אני אדם טוב, אני פרעתי את זה, אני יפה. אבל למה זה נחשב מוחזק אצלך? לא יהיה לך קניין בכסף הזה, כי הכסף הזה הלכתי למרתף שלי, ופסתי את הכסף. יפה, עשיתי פירעון. למה זה נחשב מוחזק? איך אני הופך כסף שהוא נחשב פירעון לדבר מוחזק אצל המלווה? משהו חסר ברפא. מה הפתרון? כנראה שלפי הרדבה, מכיוון שכסף זה פירעון, וקרקע הוא לא פירעון, אחד אין את זה. למה קרקע הוא לא פירעון? בסך הכל, לכסף הקרקע יש יותר שווי.
אני אומר, קרקע תחל למכור כדי לעשות איתו משהו.
אוקיי, זאת הסיבה, מבחינת הגדר. אם אני חייב לך שווי של 100 שקל, גם הקרקע שווה 100 שקל. אז כנראה, תחדי, החוב מוגדר לא כחוב של... אלא כחוב של...
כסף.
בדרך כלל אנחנו רואים את צורת התשלום כאיזה הסדר גבייה, מה אתה נותן? לפעמים החוב מוגדר לפי הסדר הגבייה. אני אתן לך משל. יש הלכה שהמזיק חייב לנזק במיטב. מה הדין של מיטב? אני חייב לנזק 100 שקל כי זכתי לו, ואז בשעת הגבייה בית דין יטילו עליי דין מיטב. מיטב קר מיטב סדר ישלם. או כשאדם מזיק לחבר הוא חייב לו מיטב, אני חייב לך מיטב. מה נפקא מינה? יעקב, אני הזעקתי לך ואתה חייב לי קיבל חוב. אז אני חייב לך 100 שקל ביתם ואתה חייב לי 100 שקל בינלאומית. אם אפשר לקרזה איזה בחובות. אם אומרים שבעצם אני חייב לך 100 שקל שווי, אתה חייב לי 100 שקל שווי, ואז מכנזים מה זה, אני אפילו לא בא לגבייה.
או שאלה, החוב שלי שונה מהחוב שלך, כי החוב שלי הוא במידה, והחוב שלך. החוב מוגדר לפי חומר, לא לפי שווי, לפי חפצים, לפי. טוען הרדב"א, כשאני חייב כסף, כשאדם חייב לחברו חוב, הלוואה, זה לא חוב של שווי, זה חוב של כסף. אני חייב לך currency, מטבעות, אני חייב לך נזיל. אחרי, בגלל שקראתי קשר, זו את הסיבה, ברור שזו את הסיבה. אז אני חייב לך נזיל, אם אני משלם לך, אז פרעתי את החוב. אם אני נותן לך קרקע, פשוט לא פרעתי, כי אני חייב לך כסף. זה שנתתי לך קרקע, כי הסכמתי לקבל קרקע, ואז קנית את הקרקע בכסף שאני חייב לך. ואז כשאדם מקבל כסף, הוא מקבל מה שהיה מוחזק לו לפני כן. במה אדם מוחזק? הוא לא מוחזק במטבע, כי המטבע הוא מפיס במטב שלו. מה מוחזקות לפי הרפא כאן, המילה החשובה? למה? כי מה נכנס לאבא כשהלוב משלם ליתומים? עכשיו האבא היה מוחזק בחוב. והחוב חזר אליו, כי החוב היה כסף. לכן, תלך לבנק עכשיו. תבקש משכנתה. יערכו את ההון שלך. ואם רותם חייב לך, אני יודע, 500,000 שקל, אז ההון שלך יעלה ב-300,000 שקל. לא את החצי מיליון, אולי לא ישלם, אקספקטד ואליו, הסיכויים שכן ישלם, לא ישלם. אבל חוב זה גם ישות כספית. זה שהוא חייב לך זה גם ישות כספית. אתה עושה בתוך התיק שלך, את הקרקע שלך, את הנדלן שלך, את הכספים שלך, את הבטלטים שלך, את האייפון שלך, וגם החוב. חוב זה... אז המלווה הוא מוחזק בחוב, אבל החוב טוען הרדב"א לפי רב נחמן הוא חוב כספי. אני מוחזק ב-100 שקל שלך. אני לא מוחזק בשווי, אני מוחזק ב-100 שקל. אם בסוף קיבלתי 100 שקל, קיבלתי מה שהייתי מוחזק בו לפני כן. אם קיבלתי קרקע, קיבלתי משהו חדש.
לפי זה הרב אין איזה סוף. כאילו גם כל שטר הוא, כאילו כל 100 שקל זה ערך ולא חומר כזה.
לא, בוא נגיד בשטרות שלהם ומטבעות שלהם, כי נהיה לה ערך. כן, שאלה טובה, מה קורה היום? כי השטרות שלנו זה שטרות של ערך ולא של שוט. של, של ממש חפץ. אבל זאת שאלה שלא בערך בחונים דווקא. האם כשאנשים משלמים בצ'קים או אפילו במטבעות שלנו, אם זה נחשב מוחזק אצל הבוחר? זה דיון ארוך בחונים. וכן אנחנו מדברים בכסף, וזה הדבר שהוא שרה כסף ממש. יש שווי פנימי. זאת אומרת בניגוד לתוספות. לפי הרדב"א, רב נחמן מחדש לי דין בחוב. שאדם נחשב מוחזק בחוב, אבל החוב מוגדר כחוב כספי. ואם הכסף נכנס, אז החוב נפרע. תמיד הייתי מוחזק בחוב, בסוף קיבלת את החוב בידיים, אבל הייתי מוחזק בחוב. אם קיבלת קרקע, אז זה משהו חדש, זה לא החוב, זה קרקע חדש, הייתי מוחזק בחוב, בסופו של דבר לא קיבלת את החוב בידיים, קיבלת קרקע במקום החוב, אלא זה דין מוחזק, ובחוב לא ייקח בשניים. ככה טוען הרדב"א, זה דין מיוחד בהלוואה, לפי התוספות, רב נחמן מחדש בדין מוחזק, שמוחזק זה מה שצפוי. לפי הרדב"א, רב נחמן מחדש דין בהלוואה, של בהלוואה, קודם כל, המלווה נחשב מוחזק בחוב, וחוב זה דווקא כסף. זה חידוש רב נחמן לפי הרדב"א. איי, לפי הרדב"א, למה הגמרא בבבא קמא מגייסת ומעלת רב נחמן ואת ההבדל בין מעות לבין קרקע בתשלומי נזק? אומר הרדב"א לאו דווקא. בואו נקרא את הרדב"א. הרדב"א שולל כל הגמרא שלחצה על תוספות, הרדב"א אומר לאו דווקא. שואל, והקשו עליהם שורה שישית, הבבא קמא ושאר נזקים, ועם איסא, שורה שישית לקראת הסוף, דאגה בנזיקין, לקטמא דזוזיה וזוזי שוקל, בנזיקין כל הדין הזה של חוב לא שייך, זה דין מיוחד בחוב, שאמר ונחשב מוחזק בחוב, ובסוף הוא קיבל כסף וקיבל את החוב, קיבל קרקע, לא קיבל את החוב. זאת אומרת שהרדב"א, ולפי פירוש רבנו שמואל, שורה שלישית לקראת הסוף, יש להם את ההתם, לא נחתינן למידע כולי היי, ולא נחתינן אלא למפרח. הגמרא שמה לא מדייקת. נכון, בסופו של דבר, תשאל את רב נחמן, בתשלומי נזק,
האם יש הבדל בין מאות לבין קרקע? לא, גם מאות נחשב ראוי, גם קרקע נחשב ראוי. הגמרא רק שואלת, לפחות לפי רבא, הרי לפי רבא, קרקע נחשב מוחזק, ומאות נחשב. אז למה הגמרא שמה לחפש מצב שהבעל לא יורש, צריכה להגיע לוקימתא שהבעל גירש, להגיד ששמה הכל נחשב ראוי לפי רב נחמן, גם מאות נחשב ראוי, גם קרקע נחשב ראוי. למה אני חייב? למה אני צריך להאמין? זה לוקימתא מגוחכת, לוקימתא קיצונית. אבל הגמרא לא מתכוונת לדייק קרקע מאוד, קרקע נחשב ראוי אצל הבעל, מאוד נחשב מוחזק אצל הבעל. הדין שמאוד נחשב מוחזק אצל האדם, זה רק אצל המלווה, לא אצל הניזק. מלווה שקיבל כסף, קיבל פירעון חובו, היה מוחזק בחוב, מה שאין כן בקרקע. זאת אומרת, נסכם, נקרא את הרשב"א, רק מילה אחת ברשב"א, לראות את יד רמה, רק להשוות לשונות ראשונים. הגענו לשתי הבנות בסוגיה. הבנה אחת, למה פירעון מאות נחשב מוחזק, לפחות לגבי בחור, תזכרו, חידש בדין, מוחזק, תחדד את זה נחם, חידש בדין, מוחזק אצל בחור. חידש בבחור. שבבחור הגדר שמוחזק הוא צפוי, כי התורה כותבת יימצא לה. לפי הרדפה, חידוש בדין הלוואה, וכמובן שני חידושים. קודם כל, שיש לדבר על אדם שמוחזק בחוב. אולי אני חולק, אולי חוב זה לא מספיק מוחזק. אין אדם מוחזקות בחוב, הוא יכול רק לגבות. נקודה שנייה, שהמוחזקות שלו בחוב מתבטאת בחוב של כסף, שהוא מוחזק במאות ולא סתם בשווי. יש שני חידושים ברדפה. רק להזכירכם לפני שנראה את הראשונים הלאה, בתוספות, טוב, זה יסבך לכם. בסדר, מי שראה את רבי חנן, רבי חנן יש גישה קצת אחרת בתוספות, זה קשור, יש מחלוקת גדולה באחרונים, יש שיבות גם על מטלטלין. אז כשתוספות מדברים על מאות בסמיכות דעת, רבי חנן חושב שתוספות סובר כמו הראשונים שחושבים שגם במטלטלין יש שיבות, אני לא מסכים, אני לא חושב שצריכים להגיע לכיוון הזה. אפשר בתוספות להבין שעצם העובדה שעמל וסומך על מאות, הופך את המאות למוחזק. אוקיי. מה טוען הרשב"א? רק להשוות את הרשב"א. אם הרשב"א דומה יותר לתוספות, שזה חידוש בדין מוחזק, או יותר דומה לרדב"א, שזה חידוש בדין הלוואה. אז הרשב"א, בתחילת העמוד שחילקתי לכם, מביא את הרשב"א, מביא את הגמרא בכתובות, הלשון שלה מופיע רק בשורה האחרונה. יש לומר, דעיקר חזקתו, ושמיכת פירעונו על המאות היה. אז הבא שתתתי אומר כמו מי? תוספות. איזה מילה פה מסבכת? שמיכת פירעונו מאוד. מה זה חזקתו? עם הכוונה שלו כמו רדבה שהוא נחשב מוחזק בחוב. הוא אומר חזקתו. שימו לב, בתוספות הביטוי חזקתו לא מופיע, תוספות רק מסכים, לפני שסמך עליו זה נחשב מוחזק. מוחזק זה ביטוי, זה קטגוריה לדבר צפוי. סך הכל מוחזק זה מילה קצת מדע. אני לא בודק תפיסת המל ואחיזתו הכספית, אני רק אומר שזה נחשב בקטגוריה של מוחזק, והבחור לוקח פי שניים כשזה דבר מצופה. למה רשב"א מביא חזקתו? אני הייתי מסכים איתך, אני הייתי מושך את הרשב"א בכיוון של התוספות ואז לחלק בין הרשב"א לבין הרדב"א, למרות שבדרך כלל הרשב"א והרדב"א הולכים באותו כיוון. בניגוד לתוספות, בניגוד מוחלט ובכיוון של הרדב"א, בואו נסתכל ביד רמה למטה. ואמר רב נחמן, גבו מאוד יש לו, גבו קרקע אין לו, גבו מאוד יש לו, דכיוון דזוזי הבי מסק בו אבון בלווה וזוזי כגבו. זוזי הבי מסיק בי אבון. החוב הוא זוזי. היה רמה לא רק מדבר על מה נמסר. רשב"א מדבר מה נמסר, הוא מסר למאות. אפשר לומר, מסר למאות, זאת הסיבה שהוא מצפה למאות אפילו יותר מניזק. כאן הרמב״ם מגדיר זוזי הווי מסק בעוון. זוזי הווי מסק בעוון. אז הביטוי הזה מושך יותר לכיוון של הריטפה, שהחוב מוגדר, שוב פעם, הריטפה מתחיל מהסוף. מאות זה פירעון. למה מאות פירעון וקרקע לא פירעון? כי החוב מוגדר כמאות. שילמת מאות, פרעת את החוב. נתת את הכסף כי החוב לא מוגדר כקרקע. החוב מוגדר ככסף. היד רמה אומרת זה יותר פרונטלי. זוזי הווה מעסיק בי. החוב הוא זוזי. החוב הוא לא שווי, החוב הוא זוזי. יש כאן הרבה הרבה תובנות מחשבה חשובות, שלפעמים מגדירים חוב לא לפי שווי, אלא לפי חומר ותוכן מסוים. אני חייב, אני הזקתי אותך הרל, אני חייב לך 100 שקל של מיטב. למשל, יש שאלה. אם אני עד זומים, כי רציתי לחייב הרל כמזיק ב-100 שקל, אם אני כעד זומים חייב לשלם 100 שקל ממיטב, או לא? כי אני לא מזיק, אני עד זומים. אז תוספות, בבבא קמא, דף ה', יש להם שתי דעות. לפי הדעה שעד זומים שרצה להפוך מישהו למזיק משלם מיטב, זה יכול להיות חידש ב... שעד זומים לא רק משלם מה שרצה לחייב את השני, אבל עד זומים, מישהו הבין קצת בעד זומים, החידש בעד זומים שעד זומים לא רק משלם את הסכום שהוא רצה לתת למישהו, אלא... כן, הופך להיות כמו המזיק, מענישים אותו עוד כל התהליך. או לא חידוש בעד זומים, אלא חידוש בדין מיטב. שכשרציתי לחייב אותך, לא רציתי לחייב אותך ב-100 שקל, רציתי לחייב אותך בחוב שמוגדר כ-100 שקל של מיטב. זו שאלה תורה שמח. החוב הוא לא חוב כספי, השווי, ואז בשעת גבייה מחליטים ופותחים את הספר ממה אתה משלם. החוב מוגדר, לפעתור לא סתם נותנת חובות של שווי, היא גם מחלקת חיובים וחובות של מיטב או של כסף. וזה החידוש של הריטפה, וזה כנראה החידוש של יד רמה. הריטפה לא אומר את זה במפורש. הדבר היחיד, גלן, זה שאלה טובה ששאלת, אז אני מנסה לתת לך את הכלים לקרוא ראשונים בצורה חדה, מה יש, מה אין. הריטפה אומר דבר אחד, כסף זה פירעון, קרקע זה עסקה אחרת. ואז אני חייב להגיד, למה כסף זה פירעון? מה פתאום? למה כסף זה פירעון? וכמובן, שאלה קרובה, למה העובדה שכסף נחשב פירעון הופך את הכסף שנכנס למוחזק? אז התשובה היא כסף פירעון, כי החוב מוגדר כחוב של כסף. ואז אם קיבלתי בסוף הכסף, קיבלתי בידיים מה שיהיה לי מוחזק בצורה מופשטת כל הזמן, כי החוב היה מוחזק אצלי. היד אומר מרצה בצורה יותר פרונטלית, שהחוב מוגדר, החוב מוגדר כחוב כסף. אוקיי, okay. Okay, ובזה סיימנו את החלק הראשון של הסוגיה. שתי דרכים להבין, אני אסכם. שתי דרכים להבין. את ההבדל של רב נחמן בין מעות לבין קרקע. כן, אני משאיר בכוונה לציור. רב נחמן טוען, מעות זה נחשב מוחזק, ויש פי שניים, קרקע נחשב ראוי, ואין פי שניים. למה? אז לפי התוספות, ולדעתי גם הרשב"א, מה הסברה? סמיכי מוחזק. סמיכו דעת. בלשון שלנו צפוי. קרקע אינו סמיכי, אינו צפוי, נחשב ראוי. חידוש. אני חוזר עוד פעם. חידוש בגדר ראוי אצל בכור מדין יימצא. הבנה שנייה של הריטב"א ושל היד רמה, החוב מוגדר כחוב כספי, לא כחוב שווי. ממילא, כשהוא מקבל מעות, הוא קיבל חוב שהיה מוחזק בו כל הזמן. קיבל קרקע, קיבל מחירה חדשה. לא קיבל את החוב שמוחזק בו. חידוש בדין, גדר הלוואה. של רבי רב נחמן, ההלוואה מוגדרת כהלוואת כסף. זה החידוש הגדול של רב נחמן. כן, יעקב.
לא מבין. אם זה מעקר את כל הרעיון של שיבול קרקע.
נכון, נכון, ברור. ונראה מחר, רב נחמן, לפי הבנה הזו, הראה מחלה טובה. שכל היעילות וכל העדיפות וכל היתרון של קרקע לפי רב נחמן, אל תמונה. הקרקע זה סוג של עריבות. נחסן דאנש, אתה מכיר את הביטוי? מי שיכול להשלים, נחסן דאנש? ראית הגמר, נחסן דאנש, אינון ערבין לי. הכוונה היא כמו הרייב. מה תפקיד הרייב? חברת ביטוח. זה לא התשלום הראשי. אתה צודק, מחר נראה שלפי רב אולי הפוך להפוך, עיקר החוב מתבטא בקרקע. אבל יעקב, איך שלא נמשוך את רבי נחמן, זאת אמירה של רב נחמן. גם אם נלך בכיוון של התוספות, זאת בעצם אמירה של רב נחמן. זה לא דינית, זה פסיכולוגית. ואז לתוספות, אני הייתי אומר שדינית הקרקע הוא התחנה הראשונה, הכתובת הראשונה, אבל פסיכולוגית, אנשים חושבים שיקבלו כסף. אם תשאל אותי מפה הלכתית, קרקע, קרקע, קרקע. תשאל אותי פסיכולוגית, כסף. והפסיכולוגיה קובעת דין מוחזק.
יותר מזה, בגלל מעות יש נכנת כסף. כאילו, הקרקע, שיבור את הקרקע, לא צריך כאילו עוד קניין. צריך פשוט להגיע ולקחת אותה
מביתן. נכון. להגיד את זה בדרך אחרת. הייתי מאוד מאוד רוצה לצמצם את זה דווקא להלווה. הבעיה שבבקמה, הלחץ קוראים... משהו מקיף יותר, ואז אני חוזר לאיזו עמדה פסיכולוגית, לא עמדה דינית. זה היתרון של התוספות. שהכל פסיכולוגי, בגלל הלחץ של בבא קמא, מבחינת המיפוי ההלכתי, החוב זורם דרך הקרקע, מבחינת הצפי הפסיכולוגי, זה הכסף. הצפי פה הקובע שם מוחזק. אוקיי? מה אפשר להוכיח, שיטת התוספות או שיטת הרדב"א מקושיית אביי? בלי להיכנס, נקרא את קושיית אביי. מקושיית אביי, מי יותר הגיוני, תוספות או הרדב"א? אני אקרא את הקושייה של אביי יחד לכם, אל תדאג. אבל אני רק רוצה להציע את השאלה לפני שניכנס. שימו לב לפי התוספות, זה חידוש בדין? בכל. לפי הרדב"א זה חידוש בדין? הלוואה. בואו נתקדם לשאלת אביי. נגד רב נחמן. כמובן, אביי לא מקשה נגד רב נחמן מההוא סבתא, כי רב נחמן לא דיבר על ההוא סבתא, אז נחכה לסבתא עד מחר. מחר זה יום הסבתא, לא צריכים לדבר על הסבתא היום. כי זאת גמרא מסובכת. אביי שואל, על שאלה אחרת. הרי השאלה הזאת, מה נכנס מהלווה, משפיע, תסתכלו על הלוח, לא רק על הבחור, כי השאלה האם הכסף שנכנס, או הקרקע שנכנס מהלווה, לנכסי היתומים, זה משפיע גם על בחור, כי הבחור לוקח פי שניים, במוחזק ולא בראוי, וגם ישפיע על מישהו אחר שמוגבל למוחזק ולא ראוי, מר מלווה. המלווה של האבא, לא רק הבכור, המלווה של האבא מרחף, ורוצה לקחת את החוב שלו מהחוב שגבו היתומים אחר כך. אבא מת. יום אחרי שאבא מת, יתומים בוכים, 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 ככה. אבא אומר ככה, על המחשב, איפה הפייפר, איפה הפיטפאק, עושים את כל החובות. גבו את כל החובות, ופתאום מי בא לנחם אותם? נכנס הבחור, נכנס המלווה, אוי, יפה מאוד. They were hacking, ישרו שם וראו שהיתומים קיבלו כסף. הם סברים כמה רב נחמן, רב נחמן אוהב ביטקוין, כן, לא מעניין אותו קרקע, רב נחמן פינטק. מה נשמע? עצוב לי לשמוע שאף אמת. אבל ביציאו מאבו. דרך אגב, שמעתי שגבית היום קצת כסף, נכון? תגע, תשלמו. היית אומר ממלווה, אתה לא יודע את הגמר בבחורות, שכסוב אז אישה, וכנראה לפי רוב ראשונים, וגם
בעל חוב גובה רק מהמוחסק ולא מהרוי, נגד לבית יונה, נראה לבית יונה, עוד כמה דקות. אז מתנהל ויכוח, מקום השבע, אם במקום לדבר על אמת, אז מתנהל ויכוח בין היתומים לבין המלווה, האם הכספים שהיתומים קיבלו מהחובות ששולמו, נחשב מוחזק ראוי, ופתאום רב נחמן נכנס לשבעה, וזה רב נחמן עצמו שאמר, אמר אביי, מה הקושיה ועוד, הגמרא בדף קוף חפי, הקושיה הראשונה של אביי, מה ישנמו ומה ישנה קרקע, כרגע לא נתייחס, כרגע זה סתם שאלה ראשונית, ועוד, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, יסומים שגבו קרקע בחובס אביהם, בעל חוב חוזר וגובה מהם. אז אם הבעל חוב, מיסטר מלווה, מר מלווה, יכול לקחת קרקע, ואולי מאוד, אולי לא מאוד, אבל ברור שהוא לוקח קרקע, אז רב נחמן, אם בעל חוב גובה קרקע ששולם, למה? מה הקושיה של הבעיה? פשוט למה? הבחור לא לוקח קרקע. הרי אתה אמרת שקרקע לא נחשב מוחזק אצל הבחור, הרי קרקע נחשב מוחזק אצל המלווה. רב נחמן אמר שקרקע לא נחשב מוחזק אצל הבחור והוא לא לוקח בשתיים. למה הקרקע נחשב מוחזק אצל המלווה שגם רוצה לקחת? זה אותו קרקע שנכנס מחובות ששולמו. הקושיה יותר חזקה לתוספות או יותר חזקה לריטווה? למה? כי בתוספות יש קצת פער, יש קצת דלה, יש קצת אוויר. כי לפי התוספות, מה החידוש של רב נחמן? מה נחשב מוחזק ומה נחשב רוי לגבי? בכור! כי בבכור כתוב יימצא ויש דין מיוחד וכל הטבלה של מוחזק וראוי זאת טבלה אחרת בבחור, כל תלוי בצפי, והשתייכות, וקשר. הרי לפי תוספות, החידוש של רב נחמן זה חידוש בבחור, למה הבעיה מקשה עליו מבעל חוב? אם אתה מסתכל מזווית של הבחור, הנה אני מזווית של הבחור, הדברים הצפויים הם שלי, הדברים הבלתי צפויים לא שלי. אבל כשאני מסתכל מהזווית של המלווה, אני מסתכל מזווית של כספי, מה נחשב מוחזק? מה פתאום שהבעיה משווה מוחזק של בחור למוחזק של מלווה? כל החידוש של רב נחמן זה חידוש בדין בחור. התורה לא כותבת מוחזק בבחור, התורה כותבת מכל אשר ימצא לו. כל הדברים שאבא השתייך אליהם והתחבר אליהם, לזה יש בחור פי שניים. שבח את במייל לפי רבי, ביד מאור לפי רב נחמן. תשאל את רב נחמן, אם מאור נחשב מוחזק, בצורה כללית הוא יצחוק עליך. מאור מוחזק? קרקע מוחזק, אני מסכים עם רבא. אני לא מגדיר מאור כמוחזק, טוען רב נחמן לפי התוספות. אני מגדיר מאוד כצפוי, כי יימצא, ואז יש לבחור פי שניים. מה פתאום שהבעיה מקשה עליו מבעל חוב? יש דין מוחזק ולא ראוי בבעל חוב, רק מלווה מקבל מוחזק ולא ראוי, ויש דין מוחזק וראוי בבחור, אבל הם קטגוריות שונות, זה מילים דומות, אבל קטגוריות שונות. מבחינת המלווה, אני שואל איזה נכסים היו מוחזקים תחת יד אבא, קרקע כן, מאוד כן, לא, אני לא יודע. אבל יש עדיפות ויש יתרון לקרקע. בבחור אני לא שואל, כספי, מוחזק אני שואל, מה צפוי? למה האבא התחבר לפני שהוא מת? לאיזה דבר השתייך? וזה הדברים הצפויים, ולא הכספים, ולא הקרקע שלא היה צפוי לו. מה הקושיה של הבעיה? כמובן, אני מחריט את זה. אפשר לומר שהבעיה חולק בבעיה. אבל ברור שלפי הריטב"א, הקושיה של הבעיה היא קושיה חזקה. הרב נחמן, במונחים של הריטב"א, אם המעות נכנסו, אין לי מעות עליי, אבל אם המעות זה המעות שלו. אמהות נכנסו, אז אמהות האלו היו מוחזקים תחת האבא, כי זה החום של המוחזק לו, והוא קיבל את החום שלו, את הכסף שלו, וזה מוחזק לגבי בחור, אבל קרקע, שמרקע, זה לא מוחזק, זה משהו אחר, זה לא מוחזק. אז למה בעל חוב, למה מעבר לוקח קרקע, קרקע גם לא מוחזק. כסף זה מוחזק, קרקע זה לא מוחזק, זה סתם מחירה חדשה, בלא שעורר איתה. ואז הקושה של הבית היא קושה חזקה. כי הגדרת הלוואה. מתי הלוואה נחשב מוחזק? קיבלת כסף. מתי הלוואה לא נחשב מוחזק? קיבלת קרקע. אותה שאלה, מוחזק או לא מוחזק, שייכת בכל הלוואה. הלוואה לגבי בחור, הלוואה לגבי בעל חוב שרוצה לקחת. מה אתה? ואז הקושה של הבית היא קושה חזקה מאוד. זאת הסיבה שרפא הלך בגיל למרות שזה חידוש בדין הלוואה. כי למה הבעיה משווה בין בחור לבין מלווה? על כורחנו שהוא מגדיר לא דין מיוחד בבחור, אלא דין בהלוואה. והדין בהלוואה משליך גם על בחור וגם על מלווה. איך אני מגדיר את הכספים שנכנסים בהלוואה? מוחזק או לא מוחזק? זה משפיע על מלווה ומשפיע על בחור. והתוספות זה לא חידוש במלווה, זה חידוש בצפי. בואו נגיד את זה במילים אחרות, מי שמבין מה שאני אומר. יש פה נתח בסוגיה. מצד אחד מבבא קמא משמע שזה לא דין בהלוואה, זה דין כללי, בצפי. מהבעיה משמע שזה דין בהלוואה ולא דין בבחור. Pick your poison, תבחור את הרעל שלך. אתה יכול לטטע את הגמר בבא קמא, בסדר, לאו דווקא מה שאתה ריב פתא. אפשר לטטע את הבעיה, קושיית הבעיה, קושיית, לאו דווקא. והבעיה. וזאת הסוגיה פה. שתי דעות ברב נחמן, דעת הרדבה יותר הולמת את הקושיה של הבית, יותר מתאימה. אם יש לנו זמן, אני אגיע הרבה עליונה, אבל אני לא רוצה לסבך ולטשטש. כלומר, בעיון הופך את כל הסוגיה על פניה, חשוב לדעת מה שיתתו, אבל כל הסוגיה מתנהלת לפי הנחה שכמו שבחור רק נוטה או פי שניים במוחזק ולא ברוי, גם בעל חוב. ואז אפשר להשוות אותם. והשוואה היא חזקה לפי הרדבה וחלשה לפי התוספות. רבינו יונה יאלץ להבין שיטת הבעיה וקושיית הבעיה בצורה לא ליטרלית, ואז זה גם כן פתרון לפי התוספות. אבל כרגע נבין שיש משוואה הדוקה, חזקה בין מחור לבין מלווה. אוקיי? סוף הסוגיה. מה קורה בסוף הסוגיה? האם בכל זאת מה יש הבדל בין מעות לבין קרקע? אוקיי. אז בואו נלך קודם כל לפי שיטת הרשב"ם. אוקיי? אחרי קושיית הבעיה, אנחנו נאמר לא, 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 לא. החילוק שעליתי זה רק לפי בני מרבה. כך טוען רב נחמן. כי רב נחמן נמצא תחת מתקפה, כי רב נחמן עסק בשאלת מלווה. זו שאלה נגדו, כי אתה אמרת שמלווה לוקח, אם מלווה לוקח קרקע, למה בחור לא לוקח קרקע? יש כאן מתקפה נגד רב נחמן. אז רב נחמן אומר, החילוק שעליתי לזה לפי בני מערבה. כאן יש שתי גישות בראשונים. הרשב"ם טוען, ונקראת הרשב"ם ביחד, שבסופו של דבר רב נחמן חוזר לשמואל. ממילא רב נחמן יצא מהסוגיה. רב נחמן סובר, אין לבחור פי שניים במלווה, גם קרקע, גם מעות, שום דבר. רב נחמן יוצא לגמרי מהפרק. כל מה שנכנס כהלוואה לרשות האבא, הבחור אינו לוקח. רשב"ם, בוא נקרא בזה יחד. יש כאן שאלה, אני בונה את השאלה, אני אביא אותך לשאלה הגדולה. לתמיו דבני מערבה אמרי לי, דשינויו דקמשני רבה, ענה ורב נחמן לא סביר לו דבני מערבה. אלא, תקפקבו, אלא כרב יהודה אמר שמואל, דאמר אליבד רבנן, אין הבכור נוטל פי שניים במלווה. וכפתחסקין אינם הלכס אל הקמן, רפאפה בקוף חפה יגיד, אמר רפאפה אין הבחור נוטל פי שניים במלווה, קוף חפה מנהל בית למטה, בין שקבו קרקע, בין שקבו מלט,
רב נחמן ורבא חוזרים. חשבנו שהמימר כל הנהרדויים האלו מחלקים ומקבלים מצב שיש לבחור פי שניים מלמלווה, לא נכון. גם רבא, גם רב נחמן, שניהם נוסקים לגמרי. כי בסקין הנם הלכס אל הקמד, לא שנה גבו מוס, אין הבחור נטל פי שניים. אוקיי, מה נשאר? יש קושי, יש קושיה נשארה נגד רב נחמן, מה הקושיה? אם לא משנה, גם מעות, גם קרקע, נחשב ראוי, גם מעות, גם קרקע, בכל אינה לוקח פי שניים, אז למה? יסומים, שגבו, חוב, בנכסי אביהם, למה המלווה לוקח קרקע? זה רב נחמן. כן, רב נחמן עצמו טען, תסתכלו על לוח, שהמלווה גורם היתומים את הקרקע שהלווה שילם. הרי רב נחמן סובר בסופו של דבר שבחור אינו לוקח פי שניים גם קרקע, גם במול, שום דבר. אז הכל נחשב ראוי. אם הכל נחשב ראוי, גם קרקע נחשב ראוי. וגם מעות נחשב ראוי, ואין לבחור פי שניים בכלל במלווה. אז למה בעל חוב שרק גובה מוחזק ולא ראוי, כשתדרו הראשונים נגד רבי נהונה, למה בעל חוב גובה הקרקע שגבו יסמם בחובת אביהם? הרשב"ם חייב עכשיו לחפש, ג'וקר, חייב לחפש דרך לבעל חוב של אבא לקחת קרקע שגבו יתומיו עבור חובות אחרים. מר מלווה לוקח קרקע שמר מלווה שילם ליתומים אחרי מיתת אבא. דווקא קרקע. בלי להגיד שקרקע נחשב מוחזק, כי לפי רב נחמן גם קרקע לא נחשב מוחזק, גם מאוד לא נחשב מוחזק, ואין לבחור אישה לשניהם. כי בסופו של דבר רב נחמן חוזר לשמואל שאין לבחור פי שניים במלווה, גם קרקע, גם מאוד, מכוח הקושיה של הבית. תשאל את רב נחמן, גם קרקע, גם מאוד נחשבות ראוי, ואין לבחור פי שניים. ובכל זאת, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, כן, יתומים יושבים שם בשבע, ונכנס אלוהי, ויסאו לזה, יש לך קרקע בהונג קונג, תן לי את הקרקע בהונג קונג. כמה דקות נכנס המלווה של האמרה, שמעתי שקיבלת קרקע נדלון בהונג קונג. תן לי את הקרקע שקיבלת בהונג קונג וברחוב שיהיה לה מישהו מאיזה סיני בהונג קונג. איזה כוח מגלה הרשב"ם, אני לא מגלה אותו, איזה כוח נותן למר מלווה את הקרקע שגבו היתומים ממר לווה אחרי המיטה? מה? לא, זה לא רשב"ם, זה קצת מסובך, אני יודע, קוראת הרשב"ם. אוקיי, עוד מה? ואפילו לרב נחמן, אחרי ההי, נקראת הרשב"ם, ואפילו לרב נחמן דאמר יתומים שגבו קרקע בחובבים בעל חוב חוזה וגובה מהם, אפילו הכי מאוד לגבי בחור לא חשוב קרקע לא ומוחזק למלווה, ולא שקע בבחור פי שניים, גם בקרקע גם מאוד לא מקבל, אחרי ההי ברשב"ם. והוכה, מילה ראשונה בשורה, והוכה, היינו תימה דרב נחמן, למה לפי רב נחמן מר מלווה לוקח קרקע שמר לווה נתן ליתומים, יתום שגבו קרקע בנכסי אביהם בחוב חוזה וגובה מהם? כדי מפרש בפסחים בפרק חולשה, דאיתמר, למי שיש גמרא כדאי להסתכל בגמרא, רשב"א מביא את הגמרא, בעל חוב, הבא אמר למפרע גובר, רבי כאן לבעל גובר. אם לפי רב נחמן הבעל חוב, כאן זה היתומים, גובים קרקע רק מכאן ולהבא, אז למה המלווה לוקח את הקרקע שהיתומים גבו בחובת אביהם מכאן ולהבא? וכדי מפרש חסם תימא דרבא. ומוסבינן לרבא מהא דאמר רב נחמן אמר רבא עבור יישם שגבו קרקע אי אמר בשלום המפריע גובה אמר תלך לחז וגובה אל יאמר מכאן לבא גובה לא יקי זבן יסמי ומשני השורה שמתחילה מי למה מר מלווה גובה קרקע שגבו יתומים מכאן לבא פוסקים כרבא לא כבאי מכאן לבא למה המלווה גובה נכסים שגבו היתומים מכאן לבא משני שני התם דאמר לי בעל חוב דאבון מר מלווה אומר למר לווה כי הכי דמשבד ליהו לווה לאבוכון הכי נמי משבד לדידי מדי רבי נתן. שיבודה דרבי נתן. מה הדין של שיבודה דרבי נתן, הדין הקלאסי של שיבודה דרבי נתן? כאן אני עושה בוקס. יש ראובן, שמעון, לוי. ראובן הוא המלווה של שמעון, שמעון הוא המלווה של לוי, לוי הוא הלווה של שמעון, שמעון הוא הלווה של ראובן. מכוח שיבודה דרב נתן, מי שיודע את הפסוק שממנו לומדים שיבודה דרב נתן, ונתן לאשר השם לו, שיש כוח לראובן ללכת ישר ללוי. במקום להגיד שלוי, ששמעון גובה מלוי ואז ראובן גובה משמעון, יש יכולת גישה ישירה מהמלווה ראשון ללווה שני. מראובן ללוי. ככה בדרך כלל מציגים את זה. אני זוכר פעם רב לכנסין נתן שיעור כללי, והוא הציג את זה ממש הפוך. לוי, שמעון וראובן, וכולנו התבלבלנו. זה קשה לשמוע את הראש, כן? זה בדרך כלל ראובן, שמעון, לוי. ראובן הלווה לשמעון, שמעון הלווה ללוי, לוי חייב לשמעון, שמעון חייב לראובן, אז יש לראובן אישה. גם כאן, מלווה, מר מלווה, הלווה לאבא, אבא הלווה ללווה. חשבנו למה המלווה מקבל את אותם קרקעות, יתומים שגבו, לא בגלל שהיתומים שגבו קרקע, הקרקע שנכנס ממר לווה נחשב מוחזק. תשאל את רב נחמן, קרקע נחשב מוחזק? לא. מאוד נחשב מוחזק? לא. שום דבר לא נחשב מוחזק. בחור אינו לוקח פי שניים בשום דבר. אני חושב כמו שמואל. אין הבחור לוקח פי שניים במלווה בכלל. גם מלט, גם קרקע. שני נחשבים ראויים. כשהיתומים גובים את הקרקע מהלווה, זה נחשב ראוי. אבל מר מלווה ניגש ישר. ישר. ללווה. מקבל את הקרקע. לא שהוא לוקח קרקע שנכנס ליתומים כי הקרקע נחשב מוחזק. קרקע שנכנס ליתומים נחשב ראוי. מעות שנכנס ליתומים נחשב ראוי. בסופו של דבר רב נחמן נוסק מהכל. למה יתומים שגברו קרקע ונחשב הסבים, בלפוב חוסף וקובע מהם? מדין שיבודה דרב נתן. כמובן זה חידוש עצום. מה החידוש פה בדין שיבודה דרב נתן? מי שיכול להבין את החידוש? שאומרים שיבודה דרב נתן, גם כשהחוליה האמצעית מתה.
אבל זה עוד משהו, כי הבעל חוב הראשון נתן כבר את החוב לשניים, כי היתומים כבר זכו.
נכון. אז זה גם שיבודה דרב נתן, קלאסי. הוא יכול לקחת, זה שלי, יש לי זכות. נכון, זה גם בדיעבד כמו שגבו. אבל כאן החידוש הראשוני, זה שאומרים שיבודה דרב נתן גם כשהחוליה האמצעית נפטרה עומד. זאת השאלה הגדולה של הרשב"א בקידוש הנפצעי. כי מה הייתי חושב? מה זה שיבודה דרב נתן? גלעד חייב לי וחיים חייב לגלעד. מה זה שיבודה דרב נתן? במקום לעשות כל הטרח הזה שחיים תשלם לגלעד, במקום להטריח את בית דין, תן לי את הכסף ישר. ונחשיב את זה כאילו נתת לגלעד וגלעד נתן לי. זה נקרא בגמרא הפוכי מטרת עולם עולה. למה הלך על כל הטרחה הזאת? אתה שואל, כן. אבל בעצם יש כאן שתי גביעות. אתה משלם לגלעד וגלעד משלם לי, נעשה את זה ביחד. במקום לעשות שני תיקים, בוא נעשה דיסקאנט. כי משלם על כל תיק שפותחים בבית דין, נפתח תיק אחד. אבל בעצם זה שני העברות כספים. אבל אם החוליה האמצעית מתה, אולי כל הדין הזה לא שייך, וככה מסיק הרשב"א בקידושין, שבמקום שהאמצעי, האדם אמצעי, מת זה רק מדרבנן שבדרך, לא דאורייתא. הקצות מוכיח מהגמרא שלנו שלא, שיש דין, כמובן, אני רק אנסח אותו קצת פה, כי אנחנו עוסקים בהלוואה, יש הלכה, אני אחזור לטבלה הזאת, יש הלכה, ראובן, שמעון, לוי, כששמעון משתבד לראובן, למה יש שיבוד מלוי לראובן? מה זה סתם איזה העברת חשמל? הרי לוי השתבד לשמן. לוי אף פעם לא פגש ראובן. אם נבין שיש גישה ישירה בשיעבוד ישיר מראובן ללוי, איך נבין אותו? מה הסבר? הסבר של הרשב"א היא סברה טובה. חיים חייב לגלעד, גלעד חייב לי, הוא משלם לגלעד, גלעד משלם לי, עושים את זה ביחד. למה את שייכת בית הדין פעמיים? אבל אם יש הלכה שאני ניגש ישר לחיים, איך? אני אף פעם פגשתי את חיים. אני לא מכיר לי אתה. אני רק מגלה אותך בסוף התהליך. אז מה הדין של הקצות כנראה? כשגלעד משתבד לי, השיבוד חל לא רק על הנכסים של גלעד, אלא גם על שיבוד חל לא רק על נכסים, אלא שיבוד חל על שיבודים. אני משבד לא רק את הנכסים של גלעד, אני גם משבד את השיבודים של גלעד. בוא נניח כרגע שחיים כבר חייב לו, בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוטה. חיים כבר חייב לגלעד, ואז גלעד לא עובר כסף ממני. אז אני משבד את כל מה שיש לגלעד. על מה שיעבוד חל? האם שיעבוד חל על שיעבוד? מישהו זכר את ימי משה? כבר הזכרנו הלכה בדין שיעבוד. שיעבוד לא חל על זכות ירושה. ואמרי משה, כל הדין שמכוח עבור דאבי הקטין הזה, יש לי זכות ירושה מכוח אבא, ואף פי שאבא חייב לך, השיבוד שלך לא חל על זכות ירושה. צריכים לשאול, בעצם, מה זה שיבוד? אם זה זכות או קניין, ואם זה קניין, איך זה שווה או שונה משאר הקניינים? האם שיבוד שלי חל על נכסי גלעד, או גם על שיבודי גלעד? אז יש לגלעד שיבודים עליך. אני יכול לקחת שיבוד ולחיל אותם על דברים שמשובדים לא ממך. ואז ליצור איזה קשר, אבל אף מישהו פגשתי אותך. אבל זה הקלקולוס של הרשב"ם. שוב פעם, הקלקולוס של הרשב"ם, נתחיל את הסוגיה מהתחלה. לפי רב נחמן, שתי הבנות. מעות, סמיכי. קרקע, לא סמיכי. מעות, חוב, מוחזק. קרקע, לא מוחזק. הבעיה היא מקשה. אם קרקע אינו נחשב מוחזק, למה מעל מקבל חוב קרקע שגבו יתומים? מכוח הקושי הזאת, רב נחמן נושא, רב המביא, אבל כמה אנחנו מביאים שם רב נחמן, נכון, גם קרקע, גם מעות, כל משמון. אין בו דין מוחזק, אין לבחור פי שניים. אם היתומים נחו מעות, זה נחשב ראוי. אם היתומים נחו קרקע, זה נחשב ראוי ואין לבחור פי שניים. אם קרקע שנכנס לא נחשב מוחזק והבחור אין לו פי שניים, למה המלווה גובה קרקע שיתמים גבו בחובת אביהם? טוען הרשב"ם לפי רב נחמן מכוח שיבודה רב נתן, כמו שהרבה תירץ בפסחים. זה חידוש של רבה כמובן בשיטת רב נחמן. לא חידוש של הרשב"ם, זה
חידוש
של רבה.
של
רבה, כן. כן, זה.
אז למה רב נחמן צריך לחזור בו? כאילו, הוא חוזר בו מכוח הקושיה, במקום לחזור, הוא שיגיד...
כן, מכוח הקושיה הראשונה. מכוח הקושיה הראשונה, שהרשב"ם טוען שבסופו של דבר...
הקושיה הראשונה לא יכולה להיות נימוק למה אני חוזר בי, כי זה קושיה מסברה שהוא שם בפשע בני מרבה. אם אין סברה, כי הקושיה הראשונה היא מה הסברה בכלל בחילוקה. אם אין סברה, למה אתה זורק...
אתה אומר, למה רב נחמן לא נשאר מהסברה שלו?
כן,
הוא שם את הסברה בפשע. זאת הקושיה של התסור. עיקר חסר מן הספר, הקושיה של התסור. שגם התירוץ של אנחנו נחסר מן הספר, זאת הסיבה שתסבות טונים, בגלל שהקושיה לא כל כך חזקה, כי תישאר מה החילוק שלך, מאוד נחשב סמוך, סמיך הסדס, או שאתה נחשב מוחזק בחוב, קרקע לא, ותביא איזו סברה אחרת לקרקע, ששיבור את נתן, למה הוא לוקח את הקרקע? אז תוספות, וזה נגיע לסוף החלק הזה, תוספות, שיטת התוספות, חולקים על הרשב"ם. נקרא את הקושיה של התוספות, כספי, וקשה, דלרב נחמן, שורה שלישית קצרה, וקשה, דלרב נחמן, עיקר התירוץ דמשני לדידי חסר מן הספר, דלא משני מידי. כל התשובה הזאת לא כתוב בגמרא, שרב נחמן נוסג מהסברה שלו, וגם קרקע לא נחשב מוחזק, וגם מעות לא נחשב מוחזק, והבעל חוב לוקח קרקע שגבו בחוב הסביר רק מכוח שעיבוד את רב נסן, הכל לא נמצא בגמרא. וממילא, יגידו התוספות, אני אצייר בלוח עוד מעט, אבל בואו נסביר. לפי רבינו תם, רב נחמן נשאר בשלו. וכאן רבותיי, הגענו לצומת מאוד חשובה. לפי הרשב"ם, כל מה שרב נחמן העלה בתחילת הסוגיה, בטלה למסקנה. כמובן היא בטלה ברב נחמן, אולי בבני מערב עדיין קיימת את החילוק בין קרקע למעות. זה אפיק רב נחמן חייב לרדת מהלחץ של הלכה של בני מערב, לא יסכימו שבעל חוב גובה קרקע. הם יגידו שבעל חוב, יותר משגבו קרקע בנכסים, החוב אינו לוקח כי קרקע לא נחשב מוחזק ורק מעות נחשב מוחזק. רק הכוח של רב נחמן לפי הרשב"ם. לפי התוספות רב נחמן נשאר בשלו, כל הסברה שהעלינו, בין אם זה הסברת התוספות, בין אם זה הסברת הרדווה נשארה, לפי רבינתם, תוספים שמבישים רבינתם, בסופו של דבר רבה, נראה מחר רבה יתקפל. רבה ייקנה, כי הקושיה נגד רבה היא קושיה מאוד מאוד חזקה מהוספת. אז אם תשאל את רבה, בסופו של דבר, רבה, אם אתה מקבל פי שניים בקרקע במות, תגיד לא, אני מסכים לשמוע. אבל רב נחמן, נשאר בשלו. רבינו תם, נקרא את רבינו תם ברב נחמן, אוקיי? זה באמצע התוספות. השורה מתחילה עם המילה כאומר. כאומר, זה 25-30 שורות אחרי שהשורות מתרחבות. כאומר. בסוף השורה, ורב נחמן סבר, בין גבו קרקע. בין גבו מאות. יש לה, לא רק שהוא טוען שמאוד נחשב מוחזק, גם קרקע. שימו לב, הצעקתי זה קצת לא נכון. רב נחמן טוען, אני לא מחלק בין קרקע לבין מאוד, בשניהם הבכור לוקח פי שניים. תוספות לא מסבירים למה. למה? נו, תגיד למה אתה עושה, למה את התפנית הזאת? בנינו חילוק כל כך יצוק בין קרקע לבין מעות, בין אם זה התוספות, בין אם זה הרדווה, מה משתנה במעבר הזה של רב נחמן? לא ברור. אני הייתי אומר שמוחזק זה כל דבר שאדם משתייך לו, והאדם משתייך למעות כי הוא שמח על המעות, משתייך לקרקע כי זה עמיד וזה יצוק וזה לא נברח לשום מקום. אז יש כאן סמיר הדעת גם למעות, יש כאן סמיר הדעת. תוספות לא מסבירים, זה קצת חור בתוספות, ברבינו תם. אוקיי. ולדברי אביי, אם כן, נשארים לתוספות עם הקושיה. אני רק דלג על חלק. סליחה, פסקתי לא נכון, חזר דברי. למה בקרקע ולמה במעות? מתי נקודה האחרונה, לא ניכנס לזה כל כך בהרחבה, כי זה עוד תיבת פנדורית. למה למסקנה, לפי רב נחמן, גם אם הלווה משלם קרקע, גם אם הלווה משלם מעות, למה זה נחשב מוחזק אצל הבכור? נשארה את התוספות, זה לשון מאוד קשה, זאת הסיבה שאני רוצה לקרוא אותך. בואו נקרא ביחד. רב נחמן סבר, בין גבו קרקע, בין גבו מאוד, חשוב לקרוא, יש לו, כמו שהביא אביי מהיד יתומים שגבו קרקע בחובס אביהם. הרי לפי רב נחמן, גם בגבו מאות יש לבכור, וגם כנראה בגבו קרקע, כי אם יש למר מלווה קרקע שגבו, אז יש גם לבכור קרקע שגבו. למה יש גם לבכור וגם למלווה, גם קרקע וגם מאות, למה הכל נחשב מוחזק? מה הנשק הגרעיני שהופך את הכל למוחזק? גלעד? לכן. ולדברי אביי כאמר לי בשם רבא. כשרב נחמן הביא בשם רבא בר אבו, יתום שגבו קרקע בנכסי אביהם, מלחוב חוזר וגובה, הוא הסכים עם אביי. עם איזה אביי הוא הסכים? מה הופך את הכל למוחזק, גם אצל בחור וגם אצל מרמלווה, גם קרקע, גם מה גרעין, מה הנשק הגרעיני שהופך את הכל למוחזק, שיטת הבאי, איזה שיטת הבאי? מפריע גורם. למרות שרבה נתן תירוץ לרב נחמן בפסח המדין שבודד רב נסן, רב נחמן לא סובר כך. רב נחמן עצמו, תשאל את רב נחמן, הוא סובר בעל חוב למפרע הוא גובה, כל מה שהבעל חוב גובה כאילו היה לו מההתחלה, גם קרקע, גם מעות, גם לגבי בחור זה מוחזק, גם לגבי בעל חוב זה מוחזק. עוד פעם, ולדברי אביי כאמר לי בשם, לפי הגאות הבא, בשם רבא בר רב הוא, ולא לפי מה שתרצה רבא משום דרב נסן. רב נחמן לא זקוק לו, זה רק את הקונס של רבא. דר לרב נחמן עליבה דנב שאיבדי סבר דאפילו גבו קרקע יש לו. והחילוק שלו בין קרקע למעל זה רק החילוק של ביניהם הרבא. כל החילוק שאמרנו היום רבותיי, כל זה, מה נחשב מוחזק, מה נחשב ראוי? לפי הרבי נתן, זה רק לפי בני מערב. תשאל את רב נחמן, מה נחשב מוחזק, מה נחשב ראוי הכל? קרקע מאות, למה? בחור, מלווה. למה רב נחמן הכל נחשב מוחזק ולא ראוי? כי אני סובר את אמר הבאים. מה קרה? הבאים
מדבר גם
על מקום.
כי מה זה אומר להיות כמו...
זה לא קשה. כנראה שלפי רב נחמן, הדין של מפרע הוא גם קוגם במטלטל. זה הקושי
הקושי?
חידוש ספי בדין למפרע הוא גם. ספי שואל, לפי הפשטות, לפי הפשטות הגמר בצלחים, כל הדין יעקב של מפרע הוא גם, זה דין בקרקע, כי בקרקע מי שרבחה יש כמעט. כאן, וגם בפסחים, כל הדיון זה קרקע. כל הדין של הבאים מגויס כדי לפתור, לא בבעל חוב, גובה קרקע שגבו יתאמן. וכאן רבי נתן, בסופו של דבר, נחמן יגיד שגם קרקע, גם מאוד, כי זה החידוש של שם סול, גם קרקע, גם מאוד, עכשיו מוחזק, גם בגבי חור, גם בגבי מאמר, ודין הבאי, אז כנראה שמצאנו תוספות רבי בסו, שיטת רבי נתן, וזאת כושי עכשיו בחנה, שיטת רבי נתן, ותוספות רבי בסו, כל חווי, שמפרע הוא גבי גבי נתפלון, שמשנה לגמרי כל הבנה של מפרע הוא גבי, שזה כמובן, לא נוכל להיכנס אז לסיים, ואחר כך לסכם, מה קורה למסקנה? כאן מסקנת הסוגיה, יש חידוש ברשב"ם, יש חידוש ברבי נתן. מסקנת סוגיה. לפי, טוב, בוא נגיד ככה. רב נחמן, בני מערבה. אוקיי? מה סובר רב נחמן למסקנה? מה סובר בני מערבה? רשב"ם, תוספות, רבי נתן. אוקיי? לפי הרשב"ם, רב נחמן סובר כשמואל. גם במעות, גם בקרקע, אין לבחור פי שניים. אוקיי? אין לבחור. למה בעל חוב גובר קרקע שגבו יתומים, זאת השאלה, אם גם מעות וגם קרקע לא נחשב מוחזק ואין לו בחור פי שתיים לפי אנחנו במסקנה בשום דבר, אז למה בסופו של דבר, בחור, מה הדין הזה? דין אחר של שאיבודה לרבי נתן. שאלת רב נחמן, נכנס קרקע? ראוי. נכנס מעות? ראוי. נכנס קרקע, אין לבחור פי שניים. נכנס מאוד, אין לבחור פי שניים. אם הכל נחשב ראוי ואין לבחור פי שניים בכלל, אתה שואל כמו שמואל. למה? בעל חוב שגובה מנכסים שגבו יתומים, זה דין מיוחד שיבוד הדין. בנימה רבה נשארים עם החילוק של מאות מוחזק וקרקע ראוי. צריכים להחזיר את זה ל... כי בני מערבה לא מוטרדים מהשאלה הזאת. אין קושי נגד בני מערבה, כי בני מערבה לא דיברו על מרמלווה. זה רק רב נחמן שסיפך את עצמו בכך שהוא דיבר גם על בחור וגם על מלווה. Don't say too much, אל תגיד יותר מדי. זה החוכמה בחיים. רב נחמן נתן את שלו בבחור, נתן את שלו במלווה, מה שהוא אומר בבחור נוגד מה שהוא אומר במלווה. וזאת הקושייה של הבעיה. בני מערבה אין להם בעיה. תשאלו את בני מערבה, ממה מלווה גובה? לא מקרקע ואולי גם לא ממלכי זה נכסה איתם. הם יגידו את שלם כרגע, לא נכנס מה יגידו ביניהם הרבה במלווה שרוצה לגבות דברים שאיתם הם קיבלו. זאת המסקנה לפי הרשב"ם. רב נחמן נוסג, אין שום מוחזק, והדין שמלחוב גובה מנכסים שגבו יתרים זה דין מיוחד ששיבוי לב נתן, כמו שרבה מסביר בפסחים. בין אותם לא אוהב את הרשב"ם, הכל חסר מהספר. לפי רבינו תם, רב נחמן עצמו טוען, מעות וקרקע נחשב מוחזק. הכל נחשב מוחזק. חשבתי שרק מאוד מוחזק, הכל עכשיו מוחזק. גם לבחור וגם למר מלווה שרוצה לגבות מנכסים שגבו יתומים. איך נהפוך את הכל למוחזק? למפרע הוא גובה. רב נחמן סבר כמו אביי, בכל התירוץ של רבא, שרב נחמן מבוסס, השיבוד נכנסים זה רק לפי רבא. רב נחמן באמת אוהד את אביי. תשאלות ביניהם הרבה, הם נשארים באותו, כי בעצם לפעמים הרבה אין הבדל, אם הרבה זה אותו דבר, קרקע ומות. המחלוקת בתוספות ברשב"ם, מה קורה למסקנה ברב נחמן? אם רב נחמן נוסג ונותן הסבר אחר למר מלווה, או רב נחמן מגייס את הבעיה והופך את הכל למוחזק מכוח למפרע הוא טוב.
זה שני בני מערבה
נשארים אותו דבר. כן. החילוק הראשון שלי. כי אין להם לחץ. הם רק דיברו על מעות וקרקע. לא דיברו על בחור ולא דיברו על הוספתא. כל הסיבוכים זה ברב נחמן ורבא שיש לנו תיעוד אחר, מה שאמור בהוספתא. מחר, אם יוצא שם, יש לי מקורות פה, מחר נעבור לרבא. ברבא הכל נהיה הרבה יותר קל, עקרוני, זאת אומרת, קרקע יש שיעבוד, והשיעבוד יש קניין חלקי למלווה לפני שהוא גובה, יש לו קניין בקרקע שלו, וזאת הסיבה שקרקע שלך אז נחשב מוחזק. הכל טוב ויפה. אז אפשר למה לא, מה הקושי של הבעיה, אם הוספתם, מה אכפת לי הוספתם, הוספתי לא יפה. בנינו משהו יפה. נוחם, אתה לא משלי, שיברת את הנכסים שלך לי, גם כשאני חי, יש לי קניין בנכסים, אז אני מוחזק בנכסים, גם כלפי הבחור שלי, גם כלפי בעליכות שלי, אני מוחזק. מה אכפת לי הוספתם, 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 לא, לא, לא. למה הבעיה, מה כשאני אגד רבה, מה הוספתם? במונחים אחרים, אנחנו נתראות לכם הפצה, אם באמת הקושה היא מהוסה, הקושה היא ממקום אחר, והוספת את זה רק איזה דרך לנסח את השאלה. אבל השאלה לא מתעקדת במה שקוראים לסבתא. לא מעניין אותי הסבתא. מעניין אותי רבא, בעצם הדין של רבא, מה הוא אומר, יש באמת דין של קניין חלקי דרך שיבות יעקב.
כן, לפי התשובות של תוספות, למה נחמן הוא חולק בתוך פנים הרבא בכל מקרה? כאילו, אם בסוף סוף הוא חושב שאין חילוק בין מעות וקרקע...
כי הוא מאמץ את הבעיה, ויש לו נשק גרעיני שהופך את הכל, אבל בני המרבה סוברים כרבה, אומר, מכאן לא באו.
אז הוא חושב בני המרבה זה כלפי
רבה? כן, ואז אני חייב להגיד מה נחשב מוחזק, מה נחשב לא מוחזק. שוב פעם, הפינה שאני משאיר לא מטופלת, זה השאלה, האם במחרה הוא גובה, הופך את הכל למוחזק גם למטלת, ואיך הוא הופך את זה למוחזק? אם היית שואל אותי ברחוב, מה זה מפרע או גובה? זה דווקא בקרקע ודווקא גדולה לקניה ודווקא גדולה למפרע. כנראה שיש לה בעיה איזה דין של המפרע, איזה קרבה להגיד שהגבייה, שפעם דין בחוב ודין למה שהיה לך, ושפעם זה הכל נוגע למה שעלינו, אבל צריכים להפסיק כאן כדי לתת לכם קצת זמן להכין את רבא. אוקיי, אז הנה, את רבא, סליחה. הנה המקורות של רבא. אני חושב שתוכל להסביר, רק שימו לב שבסופו של דבר יש להתייחס גם למשכון, כי רשב"ם מכניס משכון לכל הסוגיה, צריך לחשוב מה עושה משכון, אבל תתמדו ברבא. ברבא, העיקר הוא רבא, קופה יהם ובית, הם הקושה, תראה את הר"ן, לפי הר"ן, הקושה נגד רבא זה לא מהו סבתא, הקושה נגד רבא זה מקופה יהם ובית, לפי הרשב"ם משתמע שבכל זאת הקושה וגם התוספות נובעת מהו סבתא. זה הדרמה בסוגיה. מה הקושיה נגד רבא? מה מפריך את רבא? הרי לפי רבא יש קרקע, אם יש קרקע יש קניין, אם יש קניין יש מוחזק. האם הבעיה שאין קניין או הבעיה זה מהוספתא? ראינו שזכות סילוק מגרע את הממד של מוחזק. אוקיי, נסיים כאן. נחלם פה.